ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבוא מציע דף י"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, שם אתם רואים מעוין, וכתבנו דוגמאות של שטרות שנמצאו, ועולה השאלה, האם יש לחשוש לשמה כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרי, ואם מחסירים מפסידים את הלקוחות שקנו בין ניסן לתשרי. בעזרת השם, במהלך הגמרא אנחנו נרחיב ונדגים את המקרים האלו. בגמרא אנחנו נראה התייחסות לשטרות שכולל ועיגלנו אותם בגיטי נשים, בשטרי חוב, בשחרורי עבדים, וגם לשובר, שזה נמצא בסוף י' ת' עמוד א'. כדרכנו בלימוד בשיטת מפת התלמוד, אנחנו ממליצים לפני שנכנסים לתוכן הגמרא להסתכל ממעוף הציפור לקראת מה אנחנו הולכים. וכאן אנחנו רואים בשורה הראשונה של השיעור, דהיינו שורה שביעית מלמעלה, מעוין, מצא והגענו גט אישה, וגם כתבנו בה אצל הגמרא מספר רומאי אחד. קצת פחות מאמצע עמוד אפשר לראות מצא שטרי חוב עם מספר רומאי 2. מספר 3 הוא בעוד כמה שעות, נגיד שליש מסוף העמוד, מצא שטר שחרור. ומספר 4 הוא ביוד תת עמוד ב' 5 שעות מסוף העמוד, מצא שובר. עכשיו הגמרא גופה. הסיבה שפותחים בגופה כי הזכרנו את המקור הזה בשיעור הקודם. מצא גט אישה בשוק. בזמן שהבעל מודה, יחזיר לאישה. הוא מודה שהוא נתן לה את הגט והיא גרושה, אז מחזירים את הגט לאישה. אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. בזמן שהבעל מודה, מי יחזיר לאישה? וכאן מתעורר שאלה. סימנו את השאלה כשאלה ארוכה, בערך 7 שורות. ולחוש, למה אנחנו אומרים שבזמן שהבעל מודה מחזירים, אבל יש חשש, שמה כתב ניתן בניסן ולא נתן לה עד תשרי. אולי התאריך בגט לא משקף את זמן הגיטין, הגט עצמה, את הגירושין עצמם. אולי הוא כתב ליתן בניסן, אבל לא, בפועל לא נתן, לא גירש אותה עד תשרי. ועזר בעל זווין פרי מניסן ועד תשרי. כידוע, לבעל יש זכות בפירות נכסי אשתו, הנכסים שהיא הביאה איתה לניסוין. הבעל נהנה מהפירות, ואותו בעל מחר את הפירות מניסן, חצי שנה לפני הגירושים ממש, עד תשרי. והוא מן הדין היה יכול, כי הוא לא גירש אותה עדיין. ואם אנחנו נחזיר לה את הגט עם התאריך ניסן, הוא מפקה לגיטה וכתב בניסן ועד יהיה למטרף לקוחות שלא כדין, היא תתבע את אותם אנשים שקנו פירות מניסן ועד תשרי, והיא תגבה אותם על ידי הגט כהוכחה שהבעל לא היה זכאי למכור מניסן, ואתם תפצו, תשלמו לי. וזה הכוונה, ועדתי למטרף לקוחות שלא כדין. האם זה אינו חשש? איך מחזירים שטר, איך מחזירים גט לאישה גם אם הבעל מודה? הניחה, אפשר להגיד הכל בסדר, אין בעיה, למה דאמר, כיוון שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לבעל פירות. שפיר, ברגע שאדם כבר חושב לגרש אותה. למרות שהוא לא גירש אותה בפועל, יש מן דאמר שהוא כבר מפסיק מליהנות מהפירות. לכן לא היה רשות לא למכור כבר מניסן. ואם האישה תובעת את הלקוחות, היא תובעת כדין. אלא למען דאמר יש לבעל פירות עד שעת נתינה, נתינת הגט, מהי איכא למימר? לפי המן דאמר הזה, הרי אם אנחנו מחזירים את הגט לאישה עם אותו תאריך ניסן, היא תגבה מהלקוחות שלא כדין. הגמרא עונה, אין בעיה, כי עתיה למיטב, כשאותה אישה באה לדפוק על הדלת של אותם לקוחות שאתם חייבים להחזיר לי על הפירות שקניתם, אמרינן לה, הם אומרים לה, הייתי ראיה אימת מתה גיטה לידך, תביא ראיה מתי הגט הגיע לידך. לפי המדי אמר הזה, הבעל יכול למכור עד הגירושין ממש, ואז היא צריכה להביא ראיה מתי הגט הגיע לידה. במילים אחרות, התאריך שכתוב בגט הוא לא קובע. כבקבנו את המשפט הזה, הייתי ראיה אימת מתה, כי זה יהיה הלב, מרכז הקושיה שאנחנו עומדים לקראתו. ובכן, השורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה, בערך 7 שורות, ומיד אחריהם תשובה ארוכה, בערך 8-9 שורות תשובה. השאלה, ומה ישנה משטרי חוב? כאן אנחנו ראינו אמצעי מיגון נגד גבייה שלא כדין, בזה הלקוחות מבקשים מהאישה ראיה אימת מתה גיטה לידה. למה כשמדובר במקרה הבא, דתנן מצא שטרי חוב, אם יש בין החיות נכסים לא יחזיר, ואנחנו נשאל בהמשך למה מפני מה חוששים, למה לא אומרים הייתי ראיה אימת מתה וכולי. עוד מעט נראה למה הכוונה. אז אנחנו הזכרנו מציאת שטרי חוב, ואם יש בהן שיבוד נכסים, אז אי אפשר להחזיר למלווה, והוא כמנה כשחייב מודה. הלווה עצמו מודה שהוא לא שילם את החוב, ובכל זאת לא ייתנו למלווה. למה? ומשום שמה כתב לבות בניסן, ולא לבה עד תשרי, וכתרף לקוחות שלא כדין, וזה החשש, למרות שהלווה מודה שהוא עוד לא שילם, אבל הבעיה הוא התאריך, שאולי התאריך לא משקף את הזמן שהוא ממש לקח את הלוואה, אלא חצי שנה מוקדם מכן. ואותו מלווה, אם הלווה לא ישלם, הוא יפנה לכל אלו שקנו מניסן ועד תשרי שלא כדין. למה זה חשש בכלל? הטעם נמי להדר. גם שם בוא נחזיר את השטר למלווה, וחיאתי למטרף, כשהמלווה ידפוק בדלתות של הלקוחות, נמלא, למה שהם לא יגידו לו, הייתי ראיה אימת מתה שטר חוב לידך. כמו שאמרנו מקודם, על סמך זה אנחנו מחזירים את הגט לאישה, בוא נחזור, נחזיר את השטר חוב למלווה. הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה ארוכה, כמו שאמרנו מקודם. גם בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו רואים פס כפול, אחה גבי וכולי, גבי גט אישה, ואחר כך אחה גבי שטר חוב. הסבר להבדיל בין שטר חוב שלא מחסים מחשש שם הכתב ליתן וכולי, ולא אמרינן שנסמוך על הלקוחות לומר הייתי ראיה אימת מתה שטר לידך, לגט אישה שהלקוחות אומרים הייתי ראיה אימת מתה גיטה לידך. אז הגמרא מסבירה, אמרי הכה גבי גט אישה, אתי לוקח וטבע, לוקח, הוא לא ישתוק, הוא יתבע מהאישה, אמר, הוא יגיד, הוא יחשוב, היי דהדרוע ניהלה רבנן לגיטה, זה שרבנן יחזירו החסירו לה את הגט משום דלא תעגין ותיטב, כדי שהיא לא תהיה עגונה. כלומר, אישה שהבעל לא נמצא איתה ובלי גט, היא לא יכולה להתחתן. השתא דקאתיה למטרף, עכשיו שהיא באה לגבות, דיברנו מקודם על הפירות שהוא מכר, תזה ותתי ראיה, מה תגיד לידה? אנחנו נבקש, נתעקש על כך שהיא תביא ראיה מתי הגט הגיע לידה. ואם היא הגיעה לידה אחרי שאנחנו קנינו את הפירות, אין מה לגבות מאיתנו. הכה גבי שטר חוב, החשיבה אחרת לגמרי מצד הלקוחות. לא עתי לוקח וטבע, הלוקח לא יבקש הוכחות. אמר, הוא חושב, מדעדרו הנעלי רבנן לשטר חוב, מזה שרבנן אישרו החסרת שטר חוב למלווה, פשיטה למה הלכת הדרו הנעלי, למטרפו, למה החסירו את השטר הזה למלווה, כדי שהוא יהיה יכול לגבות מלקוחות. שמע אמינה, וכל זה הם, חלק מהמחשבה שלהם, קמו רבנן במילתא, הם הלקוחות מגיעים למסקנה שרבנן עיינו בדבר, ומכם ידידי מת השטר על ידי ולפני, כלומר אני הלוקח, לפני הגיע השטר למלווה. כלומר התאריך בשטר של ההלוואה הוא לפני, ולכן יש לו כוח לגבות ממני, ובכך הוא לא ישאל שלא תביא הוכחה מתי ממש הבאת את הכסף. הביטוי להבאת הכסף ראינו מקודם, זה מתי הגיע השטר ההלוואה לידך, לידו של המלווה. זה ילמד מתי הוא באמת נתן את ההלוואה, ולא רק מתי נכתב השטר. שחרורי עבדים וכולי. תנו רבנן, מצא שטר שחרור בשוק. בזמן שהרב מודה שהוא שחרר את העבד, יחזיר לעבד. אין הרב מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה. הקושיה הוא דומה בתוכן למה שהעלינו מקודם כקושיה. למה אנחנו בכל זאת מחזירים את השטר לעבד? בזמן שהרב מודה, מי יחזיר לעבד? ומי? למה מחזירים את השטר לעבד לעוד שהוא בן חורין, שהוא משוחרר? נחוש, שמה כתב ליתן לו בניסן ולא נתן לו עד תשרי, ועזר לעבדה וקנה נכסים מניסן ועד תשרי, ואותו עבד בתור עבד לפי החשש, הוא עדיין עבד, קנה רכוש בין ניסן ועד תשרי שהוא עדיין עבד גמור, ואזיל הרב וזבנינו, הכלל הידוע, מה שקנה עבד קנה רבו, ואז האדון ימכור אותם נכסים שהעבד רכש, האדון ימכור אותם ללקוחות כדין, ומפיק שאני אמרתי כדין, כי לפי החשש הוא לא ישתחרר עד תשרי, אז האדון יכול למכור ללקוחות, ומפיק לשחרור. העבד יוציא את השטר שחרור, כתב בניסן, שהתאריך מוקדם הוא בניסן, וכתב לקוחות שלא כדין. הוא התוועד ללקוחות בטענה שהרב לא היה יכול למכור אותם, כי אני כבר הייתי משוחרר. ואנחנו נחזור ונאמר, למה זה שלא כדין? כי העבד בפועל לא השתחרר עד תשרי. אז למה מחסירים את השטר שחרור לעבד גם אם האדון מודה שהוא שחרר אותו? הניחה שאין חשש, למה דמר? זכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות. זה הנחה אחת. וכה בית, נוסיף עוד נקודת הנחה, ונאמץ את שיטת הבית דמר, דבר שלמדנו בעבר. עדיו וחתומיו זכין לי, שם בעצם זה שהעדים חותמים על השטר, זה נחשב כאילו העבד כבר משוחרר מניסן, ואז בדין הוא תובע את הלקוחות. אלא למען דיאמר חובו לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות, שזה דבר שלילי, עדיף לבן אדם להיות עבד, כי אז אם הוא עבד כהן הוא יכול לאכול בתרומות, אם הוא עבד סתם, אנחנו מדברים כמובן בעבד כנעני, הוא חי חיי הפקר, הוא לא, לא מוגבל בענייני בינו לבינה כמו ישראל גמור, אז הוא עדיף לו להיות עבד, ולכן יש מנדר אמר שזה שלילי לעבד להיות משוחרר. חוב הוא לעבד שיוצא מתחת לבו לחירות, ואז אין לו נכסים משלו עד תשרי. מי יקרא למימר? למה מחסירים לפי המנדר אמר הזה? למה מחסים השטר שחרור לעבד? אי אפשר להגיד הוא נחשב משוחרר למפרע. זה ניתן לומר רק אם אתה אומר זכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירותה, אבל לא לפי המנדר אמר זה. הגמרא עונה דחייתי במטרף, כשאותו עבד בא לטרוף מהלקוחות בטענה שהייתי כבר משוחרר מוקדם מזה, כלומר אני הייתי משוחרר מניסן, אמרינן לי, הלקוחות יגידו הייתי ראיה, מה אתה שיחו לידך, תביא ראיה לכך ורק אז נשלם, ואם אתה לא מצליח להביא ראיה אנחנו חוששים, אנחנו נחשוש שהתאריך בשער שחרור לא משקף את השחרור ממש. דייטיקי, מתנה וכולי, תנו רבנן, איזו דייטיקי, מה המשמעות של דייטיקי? הגמרא אומר שזה נוטליקון, דה תהי למקם ולהיות שימית נכסיו לפלוני. אנחנו מכירים את זה בשם מתנת שכיב מרע, ורש"י אומר דה תהי למקם, שטר זה יהיה לקום ולהיות בכל הכתוב פה דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. זה נראה לי זה מין מסמך שמספר מה שאותו שכיב מרע רצה שיהיה. מתנה, מה פירוש מתנות? כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיתה. אומר רש"י, מתנה, מתנת בריא, איזו היא? כל שכתוב בו מהיום לאחר מיתה, גוף הקרקע קנוי לו מן היום, ואין לו עוד רשות למוכרה ולקנה ולהורישה, וזה שנותן את המתנה כבר אין לו רשות, אין לו שליטה על הקרקע, והפירות אינו אוכל, אותו מקבל מתנה לא אוכל את הפירות כל ימי חייו, אלא לאחר מיתה, אחר מיתת הנותן. הגמרא שואלת, אלמה, האם יש להסיק מכאן אי כתיבה מהיום ולאחר מיתה הוא דקני ואי לא? לא קני? מה זה ואי לא? אם היה כתוב רק מהיום, תגיד שזה לא קונה. עד הרבה, מי שכותב הרי אני מקנה לך, אני נותן לך מתנה מהיום, משמע גם הגוף וגם הפירות. אמר אביי, הכי כמר, איזו היא מתנה? איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה, כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה. בניסוח הזה אז יש דמיון למתנת שכיב מרע, אבל אם היה כתוב רק מהיום אז הכל עובר מיד, ובכך הוא לא דומה בכלל למתנת שכיב מרע שחל רק אחר מיתת הנותן. כאן אנחנו מעלים שאלה לכיוון המשנה. במשנה כתוב שמי שמצא מתנה דייטיקי הרי זה לא יחזיר, ואנחנו ממשיכים בשאלה, ולפני שנתקדם בשאלה, נשים לב למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, סתירה בין דיוק משנתנו וברייתא, בעניין שטרי מתנה ודייטיקי, שנמצאו, ואמר הנותן לתיתן והמקבל, לפי משנתנו נותנים, לפי הברייתא, שעוד נראה, עוד מעט נראה, לא נותנים, אף על פי ששניהם מודים. אז אמרנו שבמשנה, שמדובר על מי שמצא מתנה ודייטיקי, אמנם המשנה אומר, הרי זה לא יחזיר, והגמרא מדייקת, תמה דלא אמר תנו, האמר תנו, אם אותו נותן מתנה אומר, תן לו למקבל, נותנים. ורמינו, ועל זה אנחנו מעלים קושיה, סתירה, מצא דייטקאות, אפותקיות ומתנות, אף על פי ששני מודים, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. מוזכר פה בנוסף לדייטקאות ומתנות גם אפותקיות, ורשי כותב על זה אפותקיות שעשה לו שדה אפותיקי למלווה על פה שהייתה עליו מלווה ישנה, והלווה ייחד קרקע לשלם את ההלווה הזאת. לפני שנתקדם לניסיון ליישב את המקורות, נזכיר כלל ידוע שכשמדבר במתנת שכיב מרע, הוא מתנה שנקרא לזה בר חזרה, שאם השכיב מרע אומר שהוא מתכוון לתת נכס לפלוני, הוא יכול לחזור בו. זה בשונה למתנת ברי, שהברי נותן מתנה, זהו, זה בעל חזור. אמר רבי אבא בר ממל, לא כשאין סתירה בין המקורות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ומיד אתם יכולים לראות משהו מיוחד מבחינת המבנה של עמוד זה. בשורה הראשונה התשובה, יש חילוק, בברי בשכיב מרע, ואנחנו גם הבלטנו בתוך הטקסט של הגמרא במעוינים מניתים, זה מצד אחד, ובברייתא זה מצד שני. ואנחנו סימנו את בעצם חצי עמוד גמרא כנקודה ארוכה מהמספר רומאי אחד. ולמה יש מספר רומאי אחד? בהמשך אנחנו נראה, אלא אמר רב זביד באמצע עמוד, פס מפותל גם שם, שני המקור משנה והברייתא בשכיב מרע. זה בניגוד למה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו, החילוק בין בברי, בשכיב מרע. וכשנגיע למספר רומאי 2, גם שם סימנו את ההמשך, הקטע בסימון ארוך. וזה ממשיך, כפי שאתם יכולים לראות, עד 5 שורות מלמטה. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו, יש מספרים רומאי 1, 2, עד כמעט סוף עמוד, שני לשונות, ליישב הסתירה בין משנתנו והברייתא. וכפי שאמרנו, גם הבלטנו בפס כפול, בנוסף למעוינים שמבליטים את המילים מעליטים בברייתא, על מה המקורות מדברים, אז הבלטנו בפס כפול בשכיב מרע בברי. ולפי הסימונים האלו במספר רומאי אחד, אתם יכולים לראות שורה שנייה מעמיד את המשנה בשכיב מרע, והברייתא אתם גם במעוין השני בברי, שורה אחר כך בסוף השורה אתם רואים פס כפול בברי. אבל לפי רב זביד, המתניתים והברייתא שניהם מדובר בשכיב מרע, לא מדובר בכלל בברי. עכשיו התשובה, הגמרא, אמרנו שיש אי סדירות בין המשנה והברייתא, אז התשובה היא בברי והבשכיב מרע. שטר מתנת בריא מול שטר מתנת שכיב מרע. מתניתין, אנחנו בשוליים כתבנו אצל קורבית מתניתין, מדובר בשכיב מרע, החסרת שטר שכיב מרע. בברייתא מדובר בבריא, עניינו שטר מתנת בריא דלא מחזירין. אז שוב פעם בגמרא מתניתין שדובר על החזרה, עם תקטני אמר תנו נותנים, בשכיב מרע שנותן הוא שכיב מרע, וכתב שטר שכיב מרע דבר מעדר הוא. זה כותרת אפשר לומר, או נקודת הנחה, שכשמדובר בשכיב מרע הוא אדם שיכול לחזור בו. דאמרינן, מהי איקה למימה? מה יכול להיות איזושהי חשש? איזו חשש יכול להיות מלהפסיד מישהו? אנחנו בסופו של נגיד אין ממה לחשוש. זה הפתיחה. מהי איקה למימה? מה יכול להיות בעיה? דילמה, יש כאן איזה כוכבית שעוזר להנחות אותנו. בשוליים כתבנו המילה הבאה זה בעצם ארבע שורות, ואלו הם העלת החשש. אחר כך אתם יכולים לראות פס מקווקו, הסבר למה אין חשש. אז קודם אנחנו נציג מה יכול להיות חשש, והתשובה אין חשש. וכפי שאמרנו בגמות המסומנות, אתם יכולים לראות לפני עוד כמה שורות, אי במתנת בריא, אי במתנת שכיב מרע. אז מה יכול להיות חשש? דילמה כתבה אותו מתנה, שטר מתנה. דילמה כתבה מעיקרה להי. מי זה להי? וזה שאומר עכשיו תן לו, ואמליך ולא, אם אמליך הוא שינה דעתו, ולא יהבה ניהלי, ולא נתן את השטר מתנה לזה בפועל. והדר כתבה לאיניש אחי נביאה ונהלי, אותו שכיב מרע, זה חלק מהחשש, הוא כתב לתת את הנכס למישהו אחר ונתן את השטר לאותו מישהו אחר. השתה כעד הרבה מההו דיהווה ניהלה. ועכשיו השכיב מרע מתחרט שהוא נתן את זה לשני, והוא מתחרט, ומה הוא עושה? וכתבנו בשוליים כאילו להרחיב את הבעיה. ואם כתבנו אצל הכוכבית, ואם ניתן שטר הנמצא לראשון, נמצא כאילו נפסיד השני אותו. אני קורא עוד פעם, ואם ניתן שטר הנמצא, אותו שטר שנמצא ברחוב, אם ניתן אותו לראשון נפסיד השני. ואנחנו ממשיכים לומר זה אינו, אבל תיארנו בארבע שעות האחרונות מה יכול להיות בעיה, שבמתן השטר לזה שהוא עכשיו אומר תן לו, הוא בעצם לא קיבל את השטר מוקדם יותר, רק עכשיו, והשטר ניתן לשני בפועל. אז אם אנחנו מחזירים את השטר לזה שהוא אומר תן לו, מפסידים אותו שני. הגמרא אומר אין חשש, אין בעיה, אנחנו לא נפסיד מישהו שלא כדין. אי במתנת בריא יהווה לי, אם בניסוח מתנת בריא, אותו אדם חולה נתן את הנכס בניסוח של מתנת בריא, הוא נתן לאותו שני בניסוח של מתנת בריא, לת לי פסידה, לא יהיה הפסד לשני הזה. דכי נפקא תרתי, אני רוצה לחזור עוד פעם, לא יהיה הפסד לשני בזה שנותנים שטר הנמצא לראשון. תחינף גתרתי, כשיש מצב כזה ששני שטרות יוצאות על אותו נכס, בתריתה זכי, השני יזכה בכל זאת, דהדר במקמיתה, כי הוא, זה רק מראה שהוא חזר בו מהראשון. נדגיש עוד פעם, הנותן היה שכיב מרע, לא משנה הניסוח, אלא הוא היה שכיב מרע, ובכך יש לו כוח לחזור. אי במתנת שכיב מרע נמי יהבה ניהלי, ואם אותו שכיב מרע נתן את הנכס בניסוח שטר שכיב מרע, הוא נתן לשני לת בפסידה, לא נגרם הפסד לשני בזה שמחזירים את השטר שנמצא לאותו ראשון. דבת ראיתה זכי, אותו שני בכל זאת יזכה, תקדר בי מקמיתה, כמו שאמרנו מקודם, הוא שכיב מרע פשוט חזר בו מהראשון. כי קטני בברייתא, אף על פי ששני מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בברי דלב בר מעדרו, שהנותן הוא ברי, והוא כתב שטר מתנת ברי, הוא לא בר חזרה. והסיבה ששוב פעם לא מחזירים, למרות ששניהם מודים, דאמרינן דילמה כתבה להי מעיקרה ואימלך ולא יהבה לי, אולי הוא כתב את זה, נקרא לו הראשון, זה שהוא אומר עכשיו תן לו, אבל הוא אף פעם לא נתן לו. והדר כתבה לינש אחרינה ויהבה לי, ואותו אדם, אותו בריא, כתב אותו נכס לאדם שני ונתן לו בפועל. השתה כהד הרבה מהו דיהבה לי, ועכשיו הוא מתחרט שהוא נתן את הנכס לשני, וסבר, ואותו נותן חושב, מהדר לא מצינה הדרן בי, אני לא יכול לחזור בי, אמר הוא דנה להי יבטא, אני אגיד להם, לביתים, שאני נתתי לראשון, וזו לא אמת. ונהדרו נהלי כתבה, ואז יחזירו את השטר ההוא הנמצא, אותו שטר שנמצא לראשון, כי איך ידחי מפיק אי כתבה דקדים זכה ביו, כדי שאז אותו ראשון יוציא את השטר שיש לו תאריך מוקדם קודם לשני, והוא יזכה בו ויפסיד השני, שבאמת הבעלים, שהוא באמת הבעלים. אלא אומרים לנותן ענן, וכאן תשימו לב, יש שמונה שורות מה שאנו אומרים לו. ענן היי כתבה אותו שטר שנמצא לא יבין עלי להי, אנחנו לא ניתן לו לזה שאתה אומר תן לו. דילמה מכתב כתפת, ועכשיו אני כבר חוזרת על כל מה שהעלינו ליאל כחשש, אולי אתה כתבת לאי לאותו ראשון שטר מתנה, וזה השטר שנמצא כעת, מהב לא יעלה, אתה בפועל לא נתת לו לאותו ראשון, ואהבת לי אינש אחינה וכהדריפי, ואתה נתת את הנכס לאדם שני, ועכשיו אתה חוזר בו. אי לא יעבת לי אינש אחינה וכבית תתווה להי, אם אתה לא נתת את הנכס לשני, ואתה רוצה לתת את הנכס לאותו עכשיו, לאותו ראשון, כתיב להשתה כתבה אחינה, תכתוב עכשיו שטר אחר, שטר חדש, עם תאריך של היום, ויהווה ניהלי, ותן לו את זה, תהי יהוות לי נשכינה, אם באמת אתה כן נתת את הנכס למישהו אחר, לת בפסדה, לא יהיה לאותו שני הפסד. למה? דקדים זכי, השטר של השני הוא קודם לזה שאתה מכין עכשיו. עד כאן דברי רבי אבא בר מאמר שמיישב את המשנה והברייתא, וכפי שלמדנו. אבל מתקיף לרב זביד, איך אתה יכול להעמיד את הברייתא שמדובר במתנת בריא, הוא אומר, בשכיב מרע, אני לא אתקן את עצמי, מה תקיף הרב זביד, אידי ואידי די תקעות קטני, גם הברייתא כתוב בו די תקעות שזה מתנת שכיב מרע. וכשאנחנו מדברים על מתנת שכיב מרע, נזכיר לעצמנו שוב פעם שהוא בר חזרה, אז עדיין יש סתירה בין המשנה שדיאקנו המתנו נותנים והברייתא שאומר אף הפי ששניהם מודים לא יחזיר, אלא אמר רב זביד הא והא בשכיב מרע ולא קשיא, א בי והא בברי, הבן של השכיב מרע. מתניתין דקא אמר תנו נותנים, וגבי המשנה שדיאקנו אם אמר תנו נותנים, בדידי מדובר בשכיב מרע עצמו, דבר מעדר הוא, הוא בעל כוח לחזור בו, דאמרינן, אז אנחנו אומרים אינמי יבא לאיניש אחרינה, גם אם הוא ממש נתן את הנכס למישהו אחר, לת בפסדה, לא יהיה הפסד לאותו שני. דקמה ובטרה, אותו ראשון שמדובר עליו כעת בעניין נתינת השטר שנמצא, אם יש תחרות ביניהם, דקמה ובטרה, בטרה זכי, אותו עם השטר היותר מאוחר, הוא יזכה. דעדר בי מקמה, כי כשכיב מרע, הוא חזר בו מאותו ראשון, והשני לא יפסיד. כי קטני בברייתא, אף הפי ששני מודים, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה, בברי, מדובר בבן של השכיב מרע, דאמרינן, וכאן החשש. אנחנו חוששים, דילמה כתב עבור להי, ואמלך ולא יהווה ניהלי, יכול להיות שאותו שטר שנמצא, נכתב כי כוונת האבא, דהיינו השכיב מרע, שהוא כבר איננו, אותו אבא התכוון לתת לזה, אותו שאנחנו מכנים הראשון, אבל הוא שינה דעתו ולא נתן לו, הוא בטר עבור, כתב איהו, אחר מת, מות האב, הבן כתב לאיניש, אחרי נביא אבא לי, והוא נתן את הנכס לאדם שני, הוא נתן לו בפועל, והשתקה עד הרבה מההוא, והבן מתחרד שהוא נתן לשני, סבא מעדר לא מצין האדרן בי, אני לא יכול לחזור בי, כי הבן, הבן הוא לא שכיב מרע, הוא לא בא חזרה, ואותו שני קיבלה את הנכס כדין, אני לא יכול לחזור בו, אמרו, אני אספר סיפור דבא, יבא לי להי, ונתנו לי כתבי, ואבא נתן את זה לראשון, לזה שרוצים לתת את השטר עכשיו שנמצא, אבא נתן לו, ולזו ולפוק מיני דהי, זכי ונפלוג בעדי. ואז הוא, אותו ראשון, יוציא את זה מהאור שאני, שהבן נתן לו כמתנה, אותו ראשון יוציא מידו, ואני, הבן של השכמה ו... אותו ראשון, נחלק בשלל, בנכס. הלכך אמרינן לענן, וכאן שש שורות, מה שאנחנו אומרים לבן. ושוב פעם אנחנו מדברים על הברייתא, שכפי שאמרנו מקודם, אף על פי ששני מודים, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. ומה אנחנו באמת אומרים לבן? היי, כתבה, לא יבין עלי להי. אותו שטר שנמצא עכשיו, לא ניתן לאותו ראשון. דדילמה, מכתב כתבי עבורה, מאב לא יבלה, אולי האבא השכימרה הוא הכין את השטר אבל לא נתן לו, ואבתי את דיני שכינה וכעדרת בי, ואתה הבן כתבת ומסלת בפועל את הנכס לאדם שני, ועכשיו אתה מתחרט ובמתן השטר הראשון נבוא להפסיד את השני, אלא יקושת כאמרי דיאב להבוך. אם אתה אומר אמת שאבא באמת נתן את זה לאותו ראשון, זיל עד אשתה כתיב לשטר החינה, אתה תלך תכתוב שטר חדש לשם אותו ראשון, דאינמי לא יאבה לאבוה, גם אם אבא לא נתן לו, וכתפתי את למשכינה, בפסדה אין הפסד לאותו שני, דקמה ובטרה, כמה זכי. כעת שאתה תכין שטר חדש לאותו ראשון עם התאריך של היום, אז מי הוא הקמה? אותו שני הוא בעצם הקודם, והוא יזכה. תנו רבנן. וכעת אנחנו נדבר על מציאת שובר אישה. שובר אישה, כוונה אישה שכותבת קבלה על כך שהיא קיבלה כתובה מבעלה. עכשיו, מצא שובר. בזמן שהאישה מודה שהיא קיבלה תשלום הכתובה, יחזיר לבעל. אפשר להחזיר את השובר לבעל, שמעיד על כך שהוא שילם את הכתובה ואין לו עוד חוב כלפיה. אין האישה מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. בזמן שהאישה מודה, מיה יחזיר לבעל. וכעת אנחנו נעלה אותו, איך אומרים, סגנון חשש, כמו שראינו כבר כמה פעמים היום בשיעור. אתה אומר שאם האישה מודה שהיא קיבלה את הכתובה, אפשר להחזיר את השובר לבעל. אבל לחוש, דילמה כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי. מי כותב את השובר? האישה, היא כותבת את השובר שמעיד שהיא קיבלה את התשלום. אז אולי האישה הזאת כתבה את השובר ליתן עם תאריך בניסן, והיא לא נתנה עד תשרי, והעיקר, צריכים להוסיף, כתבנו בין השורות, והוא לא פרה את הכתובה עד תשרי. ואז לה, זווינתה לכתובה בטובת הנה מניסן עד תשרי. אנחנו למדנו בשיעורים קודמים, המושג של אישה המוכרת כתובה. הרעיון הוא שהאישה שהיא אמורה, אם היא למשל מתגרשת, היא אמורה לגבות כתובה. היא יכולה למכור זכות גביית כתובה, שהוא נקרא זה סוג של הימור, למישהו אחר שהוא במקומה יגבה את הכתובה. הכל טוב ויפה אם בפועל הבעל יגרש את האישה. אבל אם למשל האישה תמות, אז לא יהיה תשלום כתובה בכלל, הכתובה נשאר אצל הבעל. אותו שקנה ממנה הפסיד, הוא שילם כסף על הספק. עכשיו הסכום שאדם מוכן לשלם על הספק הזה נקרא טובת הנאה. אז אנחנו מעלים חשש. אנחנו מדברים על אישה שבפועל לא קיבלה את הכתובה עד תשרי, חצי שנה אחרי התאריך שכתוב בשובר. ואותה אישה היא תלך ותמכור זכות גביית הכתובה מניסן עד תשרי, דבר שיש לה זכות לעשות, כי היא עדיין במצב שלא גבתה כתובתה. הוא מפיק לשובר דכתיב בניסן, והבעל, אם אנחנו נחזיר לבעל את השובר, הוא יוציא שובר שמראה שהיא כבר לא יכלה למכור כתובתה. הוא כבר שילם מניסן. ואותם שקנו את הזכות גביית הכתובה יפסידו. היא לא יכלה למכור כתובתה כבר מניסן לפי התאריך. ויעתה למטרף לקוחות שלא כדין. הבעל יגבה מהם אלו שקנו ממנה כתובתה, והכוונה הקרקע שהייתה מיוחדת לכתובתה, הבעל יגבה מהם את הקרקע הזה שלא כדין, כי בפועל עדיין יכלה למכור להם כתובתה. למה אם כן, בזמן שהם שהאישה מודה שהיא קיבלה כתובה, מחסירים את השובר לבעל, הרי זה פותח אפשרות להפסד לקוחות שלא כדין. אמר רבה, הפסק הפוס שאתם רואים מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה. תשובות רבה והבאי לשאלה למה מחזירים לבעל שובר מעיד על כך ששילם לה כתובתה, הרי יש לך ששמה כתבה השובר ליתן בניסן ולא נתנה עד תשעי, כי רק אז קיבלה הכתובה, ויבוא לידי הפסל הלקוחות שקנו כתובתה ממנה בטובת הנאה בין ניסן ותשרי. אז מה התשובה? למה בכל זאת מחזירים את השובר לבעל? אמר רבה, אנחנו ממשיכים לדף חף. שמה מינה איתה לדשמואל, בזה שלא חוששים לכל הסיפור שסיפרנו עד עכשיו לגבי השובר, הוכחה שאנחנו מקבלים את דינו של שמואל. זה אמר שמואל, שמואל אומר לנו דין שכולל סוגים שונים של שטרי חוב, וכתובה זה אחד מהם, זה שטר חוב, זה סוג של שטר חוב שיש לאישה על בעלה. ושמואל אומר, עוד יאמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו, נגיד מלווה מחר זכות גביית חוב למישהו אחר, חבר שלו, אז זה אומר שבמקום שהמלווה יגבה את החוב, הוא שקנה את השטר חוב, הוא אמור לגבות את החוב. אז זה מוכר שטר חוב לחברו וחזר מחלו, והמלווה שהוא כבר לא מחזיק בשטר חוב, הוא מחר זה לשני, הוא מוכר את החוב ללווה, אומר ללווה אתה לא חייב, לא חייב לשלם. מחול זה תופס, וזה אומר שאותו שקנה את השטר חוב מהמלווה הפסיד את האפשרות לגבות את החוב. אנחנו לא מדברים כאן על איזו, האם קיים פיצוי שהמלווה חייב לאותו לוקח, רק מה שהלוקח הזה לא יכול לגבות מהלווה, ואפילו יורש מוכל, גם אם היורש של המלווה מוכל זה תופס. ולכן אותה אישה שהיא מכרה כתובתה בטובת הנאה ללקוחות, אם היא מוכלת לטובת הבעל, אז בוודאי שאותם לקוחות לא יכולים כבר או שוב לגבות קרקעות המיועדות לכתובתה. ולכן אין כאן הפסד שלא כדין שחששנו מפניו כשמדובר בבעל ואישה, שהאישה יכלה, אפילו אם היא מכרה את הזכות קביעה את כתובתה בטובת הנאה, יכולה לבטל את כל הזכות קביעה מצד הלקוחות לטובת בעלה. ואז אני חוזר עוד פעם, ובמקרה כזה לא, אנחנו אומרים שהלקוחות לא מפסידים שלא כדין, הכל הוא כדין. אביי אמר, אפילו תימה לתה לדשמואל, דהיינו שאין להביא מכאן הוכחה לדינו של שמואל. החבמי עסקינן בששטר כתובה יוצא מתחת ידה. לכן לקה לחשוש שמכרה כתובתה. אומר רשי, בששטר כתובה יוצא מתחת ידה שמביאה לפנינו, תלקה למחש לשם המכרה בתובתנה, שאילו מחרתה הייתה מוסרת הכתובה ליביאה ללוקח. ממשיך הגמרא, ורב אמר, אם משום שטר כתובה, זה לא היה מניח את דעתנו. חיישינן לשתי כתובות. אלא, ואומר רשי, לשתי כתובות, שמה שני שטרי כתובה היו לה, ויש לחוש שמה מסרה אחד ללוקח, הוא בא לחזור בה ולמחול אצל בעלה, ומוסרת לו שובר המוקדם לשטרו של לוקח. איך אומרים, אם החשש הזה קיים, אז היא בעצם תפסיד את הלוקח, אלא ודאי איתה לדשמואל, ומתוך שבידה למחול שטר כתובה לבעלה, עכשיו לא חשינן לשם הכתבה ליתן בניסן וכולי, לא חוששים מפני כל החשש הזה, כי אז כפי שאמרנו, אנחנו לא מפסידים את הקונה כתובתה, לא מפסידים אותו שלא כדין. נחזור לגמרא, ואבאי אמר, אבאי עבר בשלו, אין סיוע מכאן שמחסים את השובה לדינו של שמואל. חדה לשתי כתובות לא חיישינן, וכפי שאבאי אמר מקודם, הסיבה שמחסים את השובה כי מדובר באישה שהיא מחסיקה את כתובתה, ואין לחשוש מפני שתי כתובות. כי אם אנחנו מעלים את העניין הזה של שתי כתובות, אז אנחנו חוזרים ואומרים שיש מכאן הוכחה לשמואל, ולא, לא אומרים כך. ועוד, שובר בזמנו טריף. השובר אפקטיבי, יש לו כוח להעיד על כך שהיא כבר קיבלה הכתובה שלה מהתאריך שכתוב בשובר. ולכן הבעל שיפנה ללקוחות הוא עדיין צודק, ואין הפסד לקוחות שלא כדין. אביי לטעמי, דאמר עדיו בחתומיו זכין לו, בכך מן הדין זוכה הבעל מאותו תאריך ניסן, אותו תאריך מוקדם, ואין כאן הפסד לקוחות. נחזור לרשי, ועוד, דיבור המתחיל ועוד, אי נמי זוונת בכתובת הנאה לטלן למחש לשם הכתבה לשובר בניסן ולא קיבלה תשרי, דינמי הכי הווה, גם אם זה היה כך שהיא לא קיבלה הכתובה, תשום הכתובה עד תשרי, כי מטה שובר לידי בתשרי, כשהשובר מגיע ליד הבעל בתשרי, היא זוכל למפרע. כאן מילת המפתח, הוא זוכה למפרע בו מזמן חתימתו, שהעידים חתמו השופר, זה היה בניסן, ולא היה ממקרה שבינתיים כלום, וזה שהיא מכרה בין ניסן לתשרי ללקוחות בטובת ענה, זה לא כלום, ושובר מזמן הכתוב בו תורף, והבאי לטעמי וכולי, שהוא אומר עידיו בחתומיו, עצם זה שהעידים חותמים זכין לו, זה מזכה את הבעל בשובר מאותו תאריך מוקדם, ואין הפסד לקוחות שלא כדין. עד כאן שיעורנו להיום.